שש בבוקר. פותחים את היום עם דלי גבוליניץ.
בוקר טוב לכם. היום בוקר טוב לכם. היום שיעור בפוליטיקה ושיעור ב תחמנות פוליטית. בוא נלמד ביחד את המונח ספין. למי שטרם יודע מה זה, משתמשים בזה כל הזמן. ספין, 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 ספין. אז מי שיציץ היום בעיתון ידיעות אחרונות, יבין מיד מה זה ספין. בעצם הכותרת הייתה צריכה להיות על החוק, בעצם מהחשובים שיש פה, כשמדינת ישראל קורעת תחת נטל כוח האדם בצבא, כשקצינים עוזבים בהמוניהם, כשאנשי קבע איבדו מוטיבציה כבר, כשהמילואים ניקים, משפחות נהרסות, כלכלתם הפרטית נהרסת, והם נקראים שוב ושוב ושוב, וחסרים 12,000 חיילים לפחות בשלב הראשון. זו הייתה צריכה להיות הכותרת הראשית. למה? כי גם היום חוק הפטור יוצא לדרך, היום מתחילה דיון על חוק הגיוס השנוי במחלוקת הזה, וזה הייתה צריכה להיות הכותרת. במקום זה, הכותרת היא על כל העמוד, דילמת החנינה עם תמונה של נתניהו והנשיא, וכל כתבות, כל מאמרי הדעה, כל סביב העניין הזה, לזה קוראים ספין. אבל יש משהו שאין בו ספין, והוא לא תלוי בנו, אלא תלוי ביושב במרומים. בואו נגיד בוקר טוב לאסף רייטפלד במרכז החיזוי בבית דגן. בוקר טוב, אסף.
בוקר טוב.
מה שלומך?
שלום לאל.
אתה מרגיש יותר טוב כשיורדות טיפות מהשמיים? זה עושה לך משהו פנימה?
תראה, דווקא האירוע הגשם שעובר אותנו מאתמול הוא אירוע מצוין. גשמים מקומיים בעוצמות חלשות, אולי קצת טיפה מעל, אבל עם הפוגות ארוכות זה גשם ברכה, אלה גשמי ברכה בהגדרה.
נכון, לחלוטין, לחלוטין, האדמה יכולה לספוג אותם, אין שיטפונות, נפלא. אגב, הוא, לדעתי, ותקן אותי אם אני טועה, הוא קצת הפתיע בכמויות הגשם, בכל זאת. זאת אומרת,
אנחנו, הערכים היו החזויים, זאת אומרת, נתנו שבצפון מקומית 20 עד 30, זה בערך המספרים, אבל באופן, נקרא לזה, מרחבי, הכמויות נעות סביב 10 מילימטרים, 15 מילימטרים, ותחנות העיקריות, שזה תחנות של תל אביב ירושלים, מדדו פחות מ-5 מילימטרים, אבל הרבה תחנות בחוף כן עברו את ה-5 כאלה של 10, ואפילו קרוב ל-20 באזור אשדוד.
כן, ואנחנו, אתה יודע, כבר אחרי הגשם הראשון, ימים אחרי זה, אתה רואה איך זרעים שם ששכבו במעבה האדמה, איך הם צצים במהירות הבזק, ולפתע מרבדים ירוקים, פלומות ירוקות עדיין, אבל זה כיף נורא. אבל די עם הפיוט, בוא נעבור, תראה, אני הזמנתי אותך בתור, אתה יודע, נביא היום.
אתה רוצה את התחזית.
אני רוצה, לא.
הקשמים האלה, כן.
הקשמים האלה נגמרים, נכון?
כן, הם ימשיכו בשעות הבוקר, ואחר כך הם דוחים. אמורים להיפסק עד השעות הערב, אבל
עכשיו אני רוצה כנראה ש... סליחה?
לא, אני אומר, כנראה שלאחר שעות הבוקר כבר הסיכוי לפגוש אותם יורד משמעותית.
אבל אני רוצה, אסף, אני רוצה לקחת אותך קדימה, אל קצה התחזית. יש איזה סיפור על מערכת שמחכה לנו שם?
זה רחוק, אבל רגע שנייה, עד שנגיע אליה, אני רק אתן שניים שלושה משפטים. אנחנו שוב חוזרים להתחמם, להתייבש, ומגיעים לטמפרטורות גבוהות אפילו על גבול שרב ליום שישי, עם רוחות מזרחיות בערים חזקות. אחר כך מתחילות סדרה של מערכות שהאופי שלהם עוד לא סגור, אחת כנראה ביום שישי בלילה, אולי פעילות של פעילות חמה, אנחנו קוראים לזה,
שיכולה
להוריד סופות רעמים וגשמים באופן נרחב, אבל זה עוד לא ברור גם התזמון וגם העוצמה וגם המיקום. אחר כך יכול להיות שבאמת יש שינוי סינופטי, שזה אומר שהאזור הים התיכון משתחרר מחסימה שהייתה, זה אומר שאוויר קר חודר לאזור שלנו, וברגע שהוא מתחיל להגיע לאזור מתחילים להיווצר מערכות גשם. מערכות גשם אלה יכול להיות שיגיעו לנו, וזה אומר שמאמצע שבוע הבא כל האזור שלנו משתחרר, ואולי נתחיל להגיע למזג אוויר חורפי יותר קלאסי. אולי, עוד לא ברור.
אסף רייצל, אתה יודע שזה לבשורות לא פשוטות, בשורות נפלאות, ואני מקווה שאכן תתגשמנה, אני יודע שאתם מאוד זהירים בעניין הזה, אבל באמת תודה לך. תודה על הבשורה, תודה רבה. חוץ מהמזרחיות האלה, למה הן מופיעות מיד כדי לייבש אותנו רגע אחרי שחשנו קצת לחוט, הן מופיעות והן...
זה הדיפולט בתקופה הזאת.
טוב. אין
מערכות אחרות.
תודה רבה אסף, תודה רבה.
בוקר טוב.
בוקר טוב. אז אנחנו כאן, רדיו תל אביב, 102 FM, במרכז, בצפון, רדיו חיפה, 107.5, ומאזיני גלי ישראל, ורדיו דרום, ורדיו 5, ושאר התחנות, שומעות את השידורים שלנו, איך אנחנו יודעים, כי עוד רגע הם יתחילו לפתור פה את החידליק, ואנחנו יודעים שאתם איתנו, ואנחנו מאוד מאוד שמחים שאתם איתנו. בכל מקרה אפשר תמיד לשמוע את בכל התחנות את השידורים דרך האפליקציות של רדיו תל אביב ורדיו חיפה. אבי בליקי הוא העורך והמפיק שלנו. גיא סנדלר כאן ברדיו תל אביב, וקובי פרל ברדיו חיפה מביאים את הקולות עליכם באשר אתם. נודה ליעלי ונלך אל סיפור הבוקר שלנו. מזמן, 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 מזמן לא השמענו לכם פה משהו של קרילוב. קרילוב, אותו ממשיל משלים מדהים מתוך הספר עם הנוסח העברי המקסים של חגית בן זימן. הנה סיפור על סנאי. סנאי אחד הפך להיות עוזרו של מלך החיות. לא ברור מה שם עשה, על מה נתנו לו פרנסה. כנראה שאריה היה סוחר דווקא סנאים שיהיו אפסנאים. מה שבכל זאת ודאי, שעל פי רוב אותו סנאי, כשניגש למכרזים וכשחתמו איתו חוזים, תמיד הוסיף איזה סעיף שיתנו לו אחוזים. אחוזים? מנות קדושות של אגוזים. אך הארי האכזרי היה בעצם די נבזה. הוא פשוט צפצף על החוזה. הוא לא ייחס שום חשיבות לכך שיש לו התחייבות. ולסנאי מה הוא נתן? אפילו לא אגוז קטן. וכשבחוץ היה נעים, אפשר היה לראות סנאים, קופצים, רצים ועליזים, מפצחים שם אגוזים, אבל לידידינו המסור, בילוי כזה היה אסור. אם במקרה עזר הוא עוז לגשת ולקטוף אגוז, צריך היה אותו לגנוז, כי האריה התחיל לרמוז שהוא עומד ממש לרגוז. ככה שנים חלפו ביעף, והסנאי כבר קצת עייף, וגם חלומו לטעום אגוז בהדרגה כמעט נגוז. והארי זה השליט, ביום בהיר אחד החליט שהסנאי כבר לא פעיל, הוא כבר זקן ולא יעיל, אין שום סיבה להשאירו, בקיצור יש לפטרו. והוא בין יום נתן לו עוד שהוא יוצא לגמלאות. ואז עם תום הפרשה, אותו ארי, אותו רשע, נתן לו גם מתנת פרישה. עכשיו נתן לו אחוזים, בלי הורדות, בלי כיזוזים, הגיש לו אוסף ארגזים, כולם קדושים באגוזים. והסנאי כה התפלא, הודה מאוד בפה מלא, בפה מלא אשר בינתיים נשרו ממנו השיניים. דאג לקבל את השכר בעוד מועד, לא במאוחר, כי אם תדחהו למחר, אולי יהיה זה מאוחר. בילוי נעים, אל תחמיצור, אל תחכה לעת מצור, ולא את כל ההנאות רצוי לדחות לגמלאות. אתם הבנתם את זה? אתם הבנתם את זה? אולי בעקבות המשל הזה הומצא המשפט לתת אגוזים למי שאין לו שיניים. גיא, תסיק ללעוס פה. אתה לא יכול ללעוס ככה בראשית. באמת, יש גבול, יש גבול. טוב, אנחנו עם החידליק. מוכנים? הנוזל במכשיר המדידה הגיע מעולם אחר ומזמן אחר. אני חוזר, הנוזל במכשיר המדידה הגיע מעולם אחר ומזמן אחר. את התשובות ל-0552-102-102 במסרונים, ב-SMS'ים, והפרס, כניסה משפחתית למוזיאון האשליות בחנוכה, בנמל תל אביב, יש שם חוויה אינטראקטיבית, מעוררת מחשבה, שמאתגרת בכלל את תפיסת המציאות, זה מתאים לכל גיל. אני חוזר, הנוזל במכשיר המדידה הגיע מעולם אחר ומזמן אחר. 0552-102-102, לשם אתם שולחים את התשובות במסרונים, אנחנו עם העיתונים. ידיעות אחרונות, כבר קודם הצגתי לכם את העמוד הראשון, דילמת החנינה, תמונת ענק של הנשיא וראש הממשלה, בלי הודעה, בלי התנצלות, בלי כוונה לפרוש, אחרי שטען פעם אחר פעם, כי ילחם בבית המשפט עד לקריסת התיקים, פנה ראש הממשלה נתניהו לנשיא בבקשת חנינה. הוא נימק אותה ברצונו להתמקד באיחוי הקרע בעם. ופה בידיעות אחרונות מביאים את האופציות של הרצוג, האתגרים החוקיים, הרמיזות על העתיד של הרפורמה וההשלכות הפוליטיות. יש פה סיקור נרחב, כמה עמודים אתם רוצים לדעות, אפרופו ספין, מעמוד 2 עד עמוד 11. אז בואו נתחיל לעיין ביחד. נדב ויאל כותב, עבור נתניהו, כל הסיפור הזה הוא win-win. אם הנשיא ידחה את הבקשה, הוא יגיד שהרצוג נותן חנינה לרוצחים ואנסים, אבל לא, לא. אם הנשיא יסכים לתת חנינה מבלי שנתניהו פורש מהחיים הפוליטיים, מה טוב. ארי שביט, חנינה תמורת הפיכה. איך מיישבים את הסתירה? פשוט מאוד. לא מגיבים באופן שבטי אלא לאומי, לא חושבים משפטית אלא מהותית. הבקשה שנתניהו היא הזדמנות לשים סוף לשני הסיפורים שקראו את ישראל, סיום המשפט המאיים על חצי עם וסיום המתקפה החוקתית המאיימת על חצי העם האחר. אתם מבינים? היא מקדח לרקה, אם לא תראו חנינה, אנחנו יהיה פה חוקים שלא תבינו מאיפה הם באים לכם. כן, עוד קצת ציטוטים. בן דרור ימיני אומר הפעם להגיד כן, נתניהו צודק שהמשפט שלו גורם לקרעים, אבל הוא זה שגורם לקרעים, ולכן יהיה זה נכון להיענות לבקשתו, בתנאי ששני חלקיה יתממשו, קודם איחוי הקרעים, אחר כך חנינה. שלי יחימוביץ', זו בקשת החנינה המוזרה והמאיימת ביותר בתולדות המשפט המודרני. וכך אני מצפה שיעשו כל ראשי זרועות המדינה, כתב נתניהו. זרועות המדינה הוא ביטוי מומצא המוקדש ליועמ"שית, למפכ"ל של המשטרה ולנשיא העליון. בטלו את המשפט ואפסיק להכות בכם, פשוט וברור. סימה קדמון, לא ברור מה קרה מאחורי הקלעים בין נתניהו להרצוג, האם בקשת החנינה הזאת הפתיעה את הרצוג, או שהוא כסס ציפורניים כשחיכה לדבר ליד הדלת. מה שברור הוא שלנשיא הרצוג אין שום אפשרות חוקית לתת לנתניהו חנינה. מספיק לכם? ויש פה תיאור של כל לבתי הנשיא וכל כל הבעיות שיתמר אייכנר מדבר על שעת המבחן של הרצוג, האיש הוא אשם לא פעם בישיבה על הגדר, עכשיו ניצב הוא להחלטה שתעצב את מורשתו. בלי הודעה והבעת חרטה מנתניהו, הנשיא מתמודד עם התלבטות חריפה. הרצוג תחת לחצים אדירים מטראמפ והציבור השסוע, אך טוען כי לא יקנע ללחצים. בעבר הביא הנשיא נכונות לחון את נתניהו במתווה שיאחה את השברים בעם. נסתפק בזה, נעבור לישראל היום. ובישראל היום, שוב אותה כותרת, בקשת חנינה יוצאת דופן ובעלת השלכות משמעותיות, זו הכותרת. בלי חרטה או הודעה באשמה, נתניהו פנה לנשיא בבקשה לחון אותו. נתניהו נימק את בקשתו בין השאר בצורך להביא לפיוס בין חלקי העם. באופוזיציה תקפו רק השם מבקש חנינה. אין לחון בלי פרישה מהחיים הפוליטיים. האופציות של הרצוג, הסכמה לחון או דחיית הבקשה, או חנינה אם ימולאו תנאים מסוימים. גיל ברינגר מדבר על העובדה שנתניהו מציב את הרפורמה המשפטית מול החנינה. נתניהו רוצה חנינה תמורת ביטול הרפורמה המשפטית, ממלכתית תמורת חנינה. נתניהו לא מוכן להודות בשום עבירה שמיוחסת לו, הוא מבקש מהרצוג להעניק לו חנינה בשם האינטרס הציבורי. אלא שבין השורות הוא מציע לנשיא עסקה, ביטול הרפורמה המשפטית תמורת חנינה. הרצוג אומר בתגובה לכל מה שקורה, אני לא אושפע מלחצים מאף כיוון. בלי הודעה באשמה, בלי התנצלות, נתניהו הגיש בקשת חנינה לנשיא המדינה, כשלפתחו מונח כעת תפוח אדמה הלוהט הקרוי תיקי האלפים. הערכה המובילה, הרצוג יפעל לפתרון שינמיך את גובה הלהבות ויביא לריפוי שהעם כה זקוק לו. טוב, אתם רוצים לדעת איך מעניקים חנינה באופן כללי? אז יש את קבלת הבקשה בבית הנשיא, הבקשה מעוברת למחלקת החנינות במשרד המשפטים, מחלקת החנינות מגבשת חוות דעת על סמך מידע מגורמים רלוונטיים, כמו שב"ס, המשטרה, הפרקליטות, רשות האכיפה והגבייה וגורמי רפואה ורווחה. שר המשפטים מגבש את חוות דעתו, פה בעיה בגלל ניגוד עניינים. חוות הדעת מועברת ללשכה המשפטית בבית הנשיא, וזו בודקת את תיק החנינה לבירור והשלמת פרטים. התיק מועבר ליועמ"שית הנשיא, זו מגבשת חוות דעת, ולאחר בירורים ובדיקות ככל שנדרשים. טוב, זה, אני עייף רק מלראות פה את הפרוצדורה. מה שאנחנו יכולים ללמוד מזה, שהסיפור הזה ייקח חודשים. שי גולדן, במשפט הפתיח של מאמר הדעה שלו, ואתם רוקדים, נתניהו הוא הדי-ג'יי ששולט באירוע. אם יסכים הרצוג, יופנו אליו חיצים נזעמים. אם יחפש פשרה, יתפס כמי שמסרב לבחור צעד. בכל מקרה, כל האשמה תהיה על כתפיו. טוב, בנט אומר סיום המשפט לצד פרישה מהחיים הפוליטיים. והעיתוי, הנה, ביני אשכנזי. קלטתי לדעת גדולים. ביני אשכנזי, העיתוי יום לפני פתיחת דיוני חוק הפטור מגיוס ואישור צווי המילואים ל-280 אלף מילואימניקים. נסתפק בעניין הזה, נזכיר שוב את החידליק שלנו שהולך ככה. הנוזל במכשיר המדידה הגיע מעולם אחר ומזמן אחר. את התשובות ל-0552-102-102. בואו נראה אתכם, בואו נראה אתכם. יעלים האור מי יערית, ניר שלום מטירת הכרמל, ביקי כפר חסידים. חליב ארזי מראש העין. אשר מחלוף מחדרה. פאדי קרמן מחיפה. רות ירנבורג, גם היא מחיפה. איך החיפאים, צריך פעם לפנח את זה, מגיעים ראשונים. מוישי מתל אביב. כן, יש איס כזה, מוישי מתל אביב. מודי אפשטיין הוותיק ואליזה ביטון מבת ים. ומעיין מאור מראש הנקרא. נסתפק בדברים האלה, כי עכשיו כבר 6:24. פרסומות.
שש בבוקר, פותחים את היום עם דליק ווליניץ.
טוב, סתם בשורה, בינתיים עיריית דבלין, אחרי המעשה האנטישמי הנוראי, שמצאו לשנות שם את השם של הפארק, פארק הרצוג, שהיה פעיל שם עוד לפני שחשבנו פה על מלחמות המזרח התיכון, והוא אחד מראשי הקהילה וסבו של הרצוג שלנו היום, אז הם רצו לשנות את שם הפארק למשהו כמו Free Palestine, או על שם של איזה ילדה שנהרגה שם, והם חזרו בהם. טוב, רציתי להגיד, אתם יודעים, תועב עוזב ירוחם, אבל לא בא לי. לא בא לי, כי הם מצטיינים באנטישמיות שם באופן עקבי. טוב, רגע לפני שנתבונן בעמוד הראשון של עיתון הארץ, אז יש מחקר שהופיע בניו יורק טיימס, שחתולים נלהבים פחות לפגוש מטפל ממין זכר. בקיצור, חתולים מעדיפים נשים. חתולים, חוקרים שחקרו את הסיפור הזה, דיווחו שחתולים מייללים לעתים תכופות יותר, כשהם מקדמים פניו של מטפל ממין זכר. אז נשאלת השאלה, מדובר בייללות שמחה או ייללות תלונה? ואז החוקרים גילו, נראה לנו שגברים צריכים לשמוע קולות ברורים יותר, כדי שישימו לב לצורכיהם. הם סומכים על אנשים שהקשב שלהם אליהם יהיה יותר גבוה, והם תמיד יגיבו. ולגברים הם צריכים להשמיע קולות עזים כדי שבכלל יתייחסו אליהם. אתם הבנתם את זה, אתם יכולים לקחת את זה ולפרשן את זה לכל מקום אחר, גם כשמדובר בהולכים על שתיים. טוב, כותרות עיתון הארץ. כותרת העליונה, נתניהו הגיש בקשת חנינה לנשיא בלי להודות באשמה. ראש הממשלה אמר שהאינטרס הלאומי מחייב את חנינתו, שתאפשר את איחוי הקרעים בעם. הרצוג אשקול את הבקשה באחריות. גידי וייץ, פרס לטרור. הבקשה של נתניהו מסמנת את מערכת אכיפת החוק כעבריינית ומבהירה שהוא כבר מתכנן לחזור לזירת הפשע, מערכת המשפט והתקשורת. הרצוג כבר הוכיח שהוא מוכן ללכת רחוק למען נתניהו, בשבועות הקרובים נגלה עד כמה. יוסי ורטר, סחיטה באיומים. עבור נתניהו פסק הדין לא בא בחשבון, ובקשת החנינה היא המוצא האחרון. הנשיא מבין, מבין ודאי את מצבו, הוא נשחט, ואם ידחה את הבקשה, שערי הגנום ייפתחו עליו, ואם יסכים לה, ימעל באמון של רוב הציבור וירשם בהיסטוריה כמושחת בנשיאי ישראל. דינה זילבר, סכנה משטרית, בניגוד לדברי מכונת הרעל, משפט נתניהו מתקרב לנקודה שבה הסדר טיעון כבר לא יהיה אפשרי, לכן הוא מנסה להעלים את המציאות שלא כמו לבית המשפט, לנשיא המדינה אין כלים לחקר האמת, ואם הוא יתערב בהליך שמתנהל, יתעררו יסודות משטריים חיוניים. רבי טכט, נקלה על הפינה, הרצוג מעוניין בפשרה שתביא לסיום משפט נתניהו, בתמורה לפרישתו מהחיים הפוליטיים. הבקשה החצופה מראה שאין לנתניהו כל כוונה כזאת. הוא מציין מה יעשה כראש ממשלה אם יקבל חנינה, הוא מוסיף שבחים לעצמו מבלי להזכיר את 7 באוקטובר וקורבנותיו. מרדכי קרמיצר, נגד החוק, מתבקש שהרצוג ידחה את בקשת החנינה. החוק לא מאפשר לנשיא לחון את מי שלא חטא, ובבקשתו נתניהו לא מודה שעבר עבירה. כעת הנשיא שהעמיד את אחדות העם בראש, מוכרח לפלג את העם בהחלטתו. במידה רבה הוא הזמין את הפורענות הזאת. בגץ ידון בניסיון הממשלה להדיח את היועמ"שית, אחרי שהבהיר שאינו חוקי. שבק לא ידע על המסיבה ברעים לפני הטבח, אף שנציגו נכח בדיונים בנושא. ישראל מעדיפה חזיתות בלבנון ובסוריה במקום הסכמים ושיתופי פעולה, כך צבי בראל. ואוניברסיטת תל אביב החמירה את הגבלות המחאה בקמפוס. היא פרסמה מסמך שבו הגבלות מחמירות על מחאות ופעילויות ציבוריות בקמפוס. זה יתקיים, פעילויות כאלה יתקיימו רק באישור המשטרה, והם ייבחנו על פי סעיפי חוק המאבק בטרור. טוב, נסתפק בדברים האלה. ובואו נשמע שיר חדש חדש, יצא לפני 3 ימים, של תמר כהנה ומיכל דגן. ודאות. אם הלילה מביא את החושך, הבוקר מביא את האור. ודאות, תמר כהנה, מיכל דגן. בואו נתבונן רגע במבזקים של וויינט, נראה מה קורה. אז המשטרה פשטה על יעדים של בכירי ארגוני הפשע, חרירי ואבו לטיף. יש עשרות שנעצרו. יפה. דיווח דיוני המשלחות של וושינגטון וקייב היו לא קלים. ניסוח הסעיפים מורכב, אבל אולי, אולי, אולי תיגמר המלחמה האורה היא שם. סטיב ויטקוף וג'רד קושנר הם מעורבים שם, והם עכשיו יצאו למוסקבה להמשיך את השיחות לסיום המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, לדיווח של הוול סטריט ג'ורנל מפי גורם אמריקני. הרצוג יבקר בשבוע הבא בניו יורק, לא מתקיימים מגעים לפגישה עם טראמפ, אולי בעקבות החדשות כאן, זה כן יקרה. יש מסמכים בארגנטינה שחושבים שהרשויות ידעו שיוזף מנגלה בארצם וסייעו לו להסתתר, כמו גם לאדולף אייכמן ולנאצים מתואבים אחרים. טראמפ על שיחותו עם נשיא ונצואלה, דיברתי איתו, אבל אני לא אגיד אם זו הייתה שיחה טובה או רעה. טוב, נסתפק בדברים האלה ועכשיו.
שש בבוקר עם דלי קבוליניץ, עצה אחת ביום.
תשמעו, אדם, איך אמר המשורר, יש לו קשר ישיר לנוף מולדתו, אבל גם לפגעי מזג האוויר. אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה של מכת גשם קלה, ואז מתחילה רוח מזרחית שבאה ומייבשת, מייבשת, מייבשת, ואז שוב איזה לחות ורטיבות, ושוב יובש, יובש, יובש. מה שאני רוצה להגיד לכם, שזה משפיע על מערכות הגוף שלנו. אלרגיות, עיניים, תחושה של, באמת תחושה של יובש. לא להיבהל, גם זה יעבור.
עצה אחת ביום.
עכשיו אני רוצה להגיד בוקר טוב לדוקטור רונית לוין, שנור מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, לשעבר מובילת פורום המרצים למשפטים למען הדמוקרטיה. רונית, את איתי?
בוקר טוב, דלית.
איזה כיף. טוב, תקשיבי, אני לא יודע אם שמעת איך פתחתי את התוכנית, אבל הראיתי את ידיעות אחרונות, ובידיעות אחרונות יש משהו מאוד מאוד ברור לעין, גרפית, כי בעצם הכותרת הייתה צריכה להיות חוק הפטור יוצא לדרך עם כל מה שקשור בזה, מאורע באמת היסטורי, חשוב, הישרדותי וכן הלאה, אבל לא שום דבר מזה, דילמת החנינה כשכל העמוד מרוח בתמונה של נשיאנו וראש ממשלתנו. האם מדובר בספין?
תראה, זה שראש הממשלה הוא גאון פוליטי, זה לא נתון במחלוקת. אז אני קטונתי מלהגיד אם זה ספין. ברור שהטיימינג חשוב, השאלה של החנינה הזאת היא לכל הפחות על השולחן מאז שחזרו החטופים, והנשיא טראמפ היה כאן ואמר, ואחר כך התברר שזה היה בלחצו של ראש הממשלה, אמר להרצוג, לנשיא, בוא תחון אותו. אז בתוך הטיימספן הזה של השבועות האחרונים, כן, אין ספק שתחרות קשה לחוק הפטור מגיוס, והתזמון מאוד חשוב לנתניהו ברגע הזה, וזה לא קשור למשפט.
אבל דוקטור, כן. דוקטור לוין שנור, אני בכל זאת רוצה להקשות. הרי את כמשפטנית יודעת שלפחות על פי החוק, על פי המקובל, הסיפור הזה הוא חסר סיכוי. זאת אומרת, הוא מועלה אולי כדי להשיג איזשהם יתרונות בחנינה מאיזשהו סוג, אבל בסוף אי אפשר לחנון מישהו שהוא לא מודה באשמה. אי אפשר לחנון מישהו בלי שהוא יפרוש מתפקידו, משהו צריך לקרות. אבל
לא בהכרח, אבל דליק, אם לא אמרת האמת, זה לא בדיוק ככה.
אז בואי תתקני אותי.
אז חוק יסוד נשיא המדינה מעניק לנשיא בעצם שתי סמכויות, או שתי הכללות נורמטיביות מאוד מאוד חשובות. אחת זה שהוא מוסמך לחון עבריינים.
כן.
אוקיי? זה מה שאומר החוק, עבריינים. האם עבריינים זה מורשעים? לא בהכרח. בפרשת קו 300, אבא של הנשיא הרצוג, נשיא חיים הרצוג, קבע שגם מי שלא הורשע, אבל לקח אחריות ומטעמי ביטחון לאומי, זה היה בפרשת קו 300.
אבל הם, אני מכיר את פרשת קו 300 עד כשחקן, הייתי שם והכרתי את הפרשה לפני ולפנים, שם הייתה הודעה מוחלטת למעט איש, למעט איש אחד, כולם הודו בפירוש במה שהם עשו, שהוא היה לכל הדעות לא חוקי.
אבל זה שזה מה שהיה במקרה מסוים, לא אומר שבזה מצטמצמת סמכות הנשיא רק למי שהודה. זה לא תנאי שהוא ככה חקוק בסלע. יש שאלה פרשנית, מה זה עבריינים? עכשיו, הנקודה השנייה היא בחוק יסוד נשיא המדינה, שנאמר שלנשיא יש חסינות מהותית על ההחלטות שלו. זאת אומרת שהן בעיקרון לא אמורות לעבור ביקורת שיפוטית. עכשיו, אתה משלב את שני הדברים האלה ביחד, לא נובע מזה שרק בתנאים של הודעה והשמעה או רק בתנאים כאלה או אחרים. לא, זה לא מה שהחוק אומר. החוק משאיר מרחב שיקול דעת לנשיא, מרחב שיקול דעת שבסופו של דבר הוא האדם שהוסמך לקחת אותו. והביקורת השיפוטית מאוד מאוד מצומצמת. ולכן התיאור הזה כספין נטו של הבקשה של נתניהו הוא לא מדויק. ברור שנתניהו בשנת בחירות, הוא מבין מצוין את המשמעות של שנת בחירות, שוב, הרבה יותר טוב מאיתנו, כי הוא השחקן הפוליטי מספר אחת. בתוך שנת הבחירות הזאת, המשפט מאוד מאוד מציק לו, גם מבחינת סדר היום שלו, אבל בעיקר בעניין התוצאות שלו. ולכן הוא אומר לנשיא, בוא, תוציא את ההרמונים מהאש, תסתור אותי מהעניין הזה, תשחרר אותי הלאה. עכשיו, אם הנשיא מתבקש לעשות משהו למען איחוד העם, אין שום בעיה, אבל נתניהו שחקן פוליטי, הוא לא פה עכשיו ממלכתי, הוא לא מבקש משהו בלי קשר לזירה הפוליטית. אם הוא אומר נתניהו, אני מבקש שתעשה משהו, אני מכבד את מערכת המשפט, אבל אני רוצה לעשות איזשהו קיצור דרך, זה גם היה סיפור אחר. נתניהו אומר שהוא לא מכבד את מערכת המשפט. הוא אומר שהמשפט הזה הוא תולה בו כל מיני כותרות שליליות, והוא אומר שאם הוא ישוחרר מהמשפט, הוא יוכל להתפנות לעסוק במערכת המשפט ובתקשורת. זאת אומרת שהוא מניח כאן בעצם איזושהי אמירה לנשיא, בוא תתערב גם במערכת המשפטית, גם במערכת הפוליטית, ותעשה שימוש באקס פקטור הזה שבידיים שלך כדי לשפר את מצבי בזירה הפוליטית והמשפטית. זאת הבעיה. בזאת נמצא את הבעיה. ולכן השאלה פה היא איפה נמצא הציבור, איפה הציבור מבין שזה לא הסיפור של נתניהו נגד מערכת המשפט, זה הסיפור של מדינת ישראל כמערכת של מוסדות וכללים ונהלים וארגונים שהיא מעבר לאדם אחד, כן או לא. זאת השאלה.
דוקטור רונית לוין שנור, אני רוצה, אתם המשפטנים תמיד מסתמכים על מקרה עבר. זה בכל מקרה יהיה משהו שלא דומה, לא קרה מעולם. זאת אומרת, אין לזה על מה להיות מונח.
תמיד משהו פעם ראשונה הוא פעם ראשונה. זה בסדר, זאת אומרת, אנחנו מכירים את זה שיש תופעות ראשוניות בטבען, ואפשר להתמודד איתם. מה שמעניין זה שנתניהו הזכיר את הפרשה של ניקסון. אוקיי? ניקסון היה נשיא אמריקאי שבאמת קיבל חנינה על ידי הנשיא שהחליף אותו. אבל מה היו הנסיבות שם? הנסיבות היו שניקסון פרש, התפטר, ולפי החוקה האמריקאית הוא לא יכול היה לרוץ בבחירות נוספות לכהונה נוספת. כלומר, המשמעות של החנינה שלו הייתה פר אקסלנס מותנית בכך שהוא יוצא מהחיים הפוליטיים. ולכן אפילו הדוגמה הבאמת מאוד מאוד נדירה של ניקסון, שזו פרשה שמטלטלת את העולם האמריקאי עוד הרבה שנים אחרי כן, אפילו שם זה היה מותנה בכך שהנשיא ניקסון לא יוכל לחזור לכיסא הפוליטי, לכיסא של נשיא. אז מה שנתניהו רוצה לעשות זה להרוויח כאן מכל העולמות, גם לקבל פטור, גם להישאר במגרש, וגם לפגוע במערכת המשפטית. זה ההיפוך של חוק חלם, ואנחנו, כמו שאמרתי, צריכים להבין איפה אנחנו עומדים ביחס לזה. הנשיא הרצוג יש לו מורשת, הוא לא נמצא שם בקובו הפרטי, הוא ממלא תפקיד, התפקיד הזה נקרא ממלכתיות. ממלכתיות זאת התפיסה שהמדינה היא מעל לאדם מסוים, המוסדות של המדינה הם מעל לאדם מסוים, שיש דברים שהם חוצים, ולכן בהקשר הזה צריך לבחון את בקשת החנינה.
רוני, תודה רבה לך ובוקר טוב.
בוקר טוב.
6 בבוקר, פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
טוב, חברות וחברים, כשהחדשות מערערות קצת, מניעות אותנו ימינה, שמאלה, למעלה, למטה, שאחרי הגשם בא רוח מזרחית, יש דבר אחד יציב, וזה הקרקע שעליה אנחנו פוסעים, והקרקע שלנו שווה זהב, ועל התכשיט הזה, על הזהב הזה, יש אישה אחת ש... מבינה דבר אחד או שניים. בוקר טוב לרינה צלל יכין, מהבעלים של ריף נדלן.
בוקר אור, בוקר אור.
על מה נדבר בפינתנו היום?
אנחנו חוזרים לשדה דוב, אנחנו ממש חוזרים לשדה דוב, כי שדה דוב על ראש שמחתנו, אין מה לעשות, השדה... אני רוצה לומר משהו. כמו שהסברנו לפני שנים איך קונים קרקע, אנחנו התחלנו, חשפנו את התקנים השמיים ותקן 21, תקן 22 וכל מה שצריך. היום בשדה דוב אסור, צריך לראות טוב טוב לאיזה קבוצה נרשמים ומה קונים.
אופה, אופה, מה זאת אומרת לאיזה קבוצה נרשמים?
יש קבוצות יזמיות שמנסות להתארגן בשטח, כי יהיו מכרזים של המדינה של רמי גם בשלב השלישי עכשיו. הם עדיין לא זכו במכרז. זה, אני קוראת לזה קבוצות רכישה, הם קוראות לזה, זה מה שהקבוצות רכישה, אתה שם את הכסף בנאמנות, הקרקע לא עוברת על שמחה, כי הם עוד לא זכו בה.
כן.
עכשיו, אם הם לא יזכו בה, ואני אהיה כבר אחרי הגרלות, אז המחירים שלנו יעלו. אז מי שממתין ברשימות האלה ונכנס אליהם ולקבוצות היזמיות האלה, so called, אז זה הסכנה בעצם, שאתה שם עכשיו את כל הכסף של הדירה, את כל הכסף של הדירה בנאמנות, לא של הקרקע רק, ויכול להיות מכרז שלא תהיה דירה ולא תהיה קרקע, כי הם לא בעלי הקרקע. אין קנייה, יש מכרז, מתממדים במכרז, על מגרש מסוים ספציפי. אז אני רוצה לומר לכל מי שנכנס לקבוצות כאלה שיתמודדו בעתיד לבוא על מכרז, המחירים יעלו, כי אם לא יזכו במכרז, אתם תבואו שוב פעם למתחם הרובע, למתחם השני, ואז המחירים יהיו אחרי הגרלות. ואז אנשים מפספסו הזדמנויות. אז מה שאנחנו כמובן מציעים זה תמיד 24 שעות, הקרקע עוברת על שמנו, אנחנו קונים המשפחה, לכן אני עדיין מציעה את שדה דוב. זה פרויקט חד פעמי, אתם עוד לא רואים אפילו קמצוץ ממה שהוא יהיה, עם מרינה גדולה קדימה בפרונט השטח, איפה שהשונית, 300 מקומות הגינה, אז יהיה משהו כמו סינגפור קטנה. זה לא ראו כזה דבר ולא יראו כזה דבר בביטוח של שטח. לא משהו שאנחנו מכירים במדינה. אז המחירים רק ילכו ויעלו. וככל שיהיה פיתוח יותר חזק, מי שהולך היום ומטייל בטיילת מהנמל, רואה את הבנייה, רואה את ההתהוות של השכונה, וזה הזמן. אנחנו בתוך שלב של הגרלות, ויש לי סחורה כי אני קונה עכשיו. אני קונה אז אני יכול...
רגע, רינה, אני רוצה להבין את זה עד הסוף. בעצם מה שאת אומרת זה ככה, כדי לזהות מה זה קנייה בקבוצת רכישה, ההבדל הוא
מתי שחטאבו על הקרקע עובר על שמחה?
בדיוק, הטאבו הוא המבחן.
מתי מתחלף הכסף בנאמנות לטאבו? אז כאן מי שמתמודד בקבוצות רכישה, הוא לא מתחלף עד שהוא לא זוכה במכרז, אם הוא יזכה. במחירים שהם נתנו לפי דתיים לא יזכו, לא בשני, אבל אם הם יזכו, אז מה עושים האנשים? עוגנים את הכסף שלהם עם עוד מועד בחשבון נאמנות, ואתם מפספסים, אתם מאמרים. אתם פשוט מאמרים, אתם לא קונים קרקע. אז לכן ממש ממש חשוב, שדה דוב זה יום שמותג. אנחנו מזכירים לכם שאנחנו עשרות שנים איתו, כשאני דיברתי על שדה דוב, המטוסים עוד המריאו ונחתו. אז אנחנו יודעים מה אנחנו עושים בשדה. ומי שרוצה היום לקנות... להגיע במחיר הגיוני וסביר לדירה בשדה, צריך, עדיף לו שיכנס בקבוצות היזמיות האמיתיות שקונות קרקע. אנחנו כבר נושאים עלינו מאות של דירות בזכויות. אז אתה, זה כבר, מה שנקרא, לקפוץ לעגלה, להגיע לדירה ב-50% ממה שהיום בוחרים הקבלנים.
הבנתי, כי אני...
הבעלות.
כי אני לא רוצה שאף אחד יתבלבל, כי אנחנו דיברנו על זה, על איזשהי סוג של התאגדות, שנותנת כוח, תחת עורך דין מוסרי, שבואו נבין את ההבדלים, כדי שאנשים לא יתבלבלו.
אז אני אומר, ההתאגדות היא לא עורך דין, יכול להיות כל עורך דין, דרך אגב, גם את שפלר יש עורך דין, יש מספיק הסכמי שיתוף טובים.
כן.
אבל המהות, אני מדברת על המהות, שאתה נכנס לתוך הסכם שאנחנו בעלים כבר של הקרקע, נגמר.
בדיוק.
אנחנו רק מחכים לקבל את ההקצאה של המגרש שלנו. כן. נקודה. אני אחרי זה. אנחנו קונים 30 שנה. ואתה רוצה להצטרף לקבוצה הזו שהיא הכי גדולה דרך אגב בשדה. ועשינו את כל המאבקים כל השנים, המנהלים המיוחדים, להוציא את כל מי שצריך, את צהל, את חברות התעופה. עם כאלה אנשים אתם רוצים להיות, שיודעים מה הם עושים בתא שטח הזה.
ושוב אני חוזר, הדבר הראשון זה, הקנייה היא רק אחרי, אתה מממש את הסיפור רק אם השטח רשום על שמך בטאבו.
ברור, אני מתחילה להזהיר, ושלא יהיו אחר כך עניינים, כי אני רואה ניצנים של הקבוצות האלה, שנכנסים עכשיו בכל מחיר לשדה, ומתחילים להתמודד על מכרזים השלישים של רמי. תיזהרו. זה לא הקבלנים, זה לא החג'אג'ים וקנדה ישראל שהתמודדו ויש להם מגרשים נהדרים ופנטסטיים. אז אני אומרת, למי שרוצה שדה דוב, אם אתם רוצים דירה מוכנה עכשיו, לכו לקבלנים. אל תלכו לקבוצות. אל תלכו, זה סכנה שם. תזכרו שאני אמרתי לכם. מי שרוצה דירה, לכו לקבלנים. אם אתם לא רוצים לך לקבלנים ולשלם את המחיר, ואתם רוצים איתנו בקבוצות היזמיות, יש מספיק קבוצות טובות. אבל קבוצות שלא מתמודדות את המכרזים, שהקרקע עכשיו, תוך 24 שעות, עוברת הקרקע על שמך. אז אתה יכול להצטרף לקבוצה. אתה רוצה בשדה דוב, בנקודת הזמן הזאת, שאנחנו בעיצומו של תהליך הפיתוח, שאתה קונה, אתה שם עכשיו את הכסף, איזה מיליונים, עובר תעבו על שמך. ואז אתה יכול לישון בשקט.
חברות וחברים, אתם הבנתם את זה? כוכבית 8477, זה המספר של ריף נדלן, שמחכה לך רינה והצוות שלה, כוכבית 8477, ואתם תוכלו לדעת הכל, לשאול הכל, להבין הכל, עד הסוף. רינה צהל על יחיד, מהבעלים של ריף נדלן, תודה רבה.
יום נפלא.
כן, אנחנו ממש בסוף? מה אתה אומר? מה אתה אומר? טוב, אז ככה, החידליק שלנו היה, הנוזל במכשיר המדידה הגיע מעולם אחר, ומזמן אחר, והתשובה היא מימד. ויש לנו פותר רוני גרנק ממיתר. אתה תזכה בכניסה משפחתית למוזיאון האשליות בנמל תל אביב, זה קורה בחנוכה הקרוב. נודה לכל מי שלקח חלק בתוכנית, לאורך והמפיק שלנו, אבי בליקי, לגיא סנדלר, לקובי פרל, ליעלי, לכם שהייתם איתנו, אני דליק מודה לכם, שלום שלום ושוב שלום.